עכשיו אנחנו בספר נצח ישראל של המערב נפרד בפרק כף ג' לא? כן, בפרק כף ג' כן, מה השאלה? זה היה לו זמן לפני כן כן, של כמה פעילות, של פרק, של פוזן וזה, איך הוא לא עסק הרבה בהלכה גם הוא צריך לתת לדברים קצת להתבשל משקוע דברים, אז זה זוג, בן 98 הוא בן 98, היא בת 95 מגיעים לבית הדין להתגרש אז רבנים אומרים, מה, לא יכולתי לחשוב על זה לפני כן חיכינו שכל הילדים אז אנחנו, כן, בפרק כף ג' בעמוד קוף תת זי כן, קוף תת זי בעמודה הסמנית בעמודה הסמנית בדיבור המתחיל ויש לפרש ויש לפרש עוד כי מה שאמר לא סבר מר בכל עצב יהיה מותר רצה בזה כי האדם הזה אשר הוא חומרי גשמי אין ראוי אליו השמחה כי השמחה שייכת אל הנפש הנבדלת ואין האדם נבדל במעלתו רק הוא חומרי גשמי ומפני שהוא חומרי גשמי אין ראוי לו השמחה מעניין מה שאומר. למה השמחה שייכת דווקא לנפש שהיא נבדלת? ולא לחומות. כן, לנפש הנבדלת כאן מתכוון לנשמה. למה רק לנשמה או לנפש הנבדלת שייכת השמחה? כי שמחה זה דבר רוחני. גם עצבות זה דבר רוחני. והוא אומר שהעצבות ראויה לחומות. אלא צריך לומר, השמחה זה כשאין חיסרון. החומר קלה, הוא לא נצחי. הנפש נצחית, לכן יש שם שמחה, ואין שמחה בגוף. פשוט מאוד.
אנחנו שמחים, אנחנו מבדידים, מבודדים את החומר, ומתחילים כאילו כל הנשמה שלנו ואין זפי, אנחנו...
כן, יש שמחה זו, יש העצמאות של השמחה, של הנשמה. אתה מכיר, יש ספר השחר, שמעת על זה? סיגל, באנגלית, של ג'ונתן ליבינגסטון. זה ספר מפורסם. זה ספר כזה על שחר. ספר על שחר. מה? שחף. שחף. לא. אתה יודע מה זה שחף?
כן.
אתה יודע זה מתאור כזה של החיים העצמאיים של הציפור הזאת, איך שהיא עפה על העננים וכו'. זה שם יש מין לקחים. הוא רוצה להגיד גם שהשמחה של הנפש באה מן התחושה הזאת של העצמאות, של התעופה. בתוך מרחב אינסוף ללא גבול. אז זה בעצם מה שאומר כאן המהר"ל. לכן אומר כאן המהר"ל, כי השמחה שייכת אל הנפש הנבדלת, ואין האדם חומרי גשמי ראוי לו השמחה. ונבדל מעלתו ורק הוא חומרי גשמי, מפני שהוא חומרי גשמי ראוי לו השמחה. ובעצבות שלו יש לו מותר. והיינו, כי כאשר בדעתו שהוא בעל חומר חסר, אז השם יתברך ממלא חסרונו, כמו שהתבהר. זאת אומרת, הרצינות, העצבות של האדם החומרי, זה עצמו ההתחלה של המודעות שלו לחסרונו. כן? מה? ראית פעם חתול עצוב? הוא לא עצוב. למה? הוא מבסוט מהחיים. כי לא חסר לו דבר. מה שאין כן האדם, בעצבותו, עצבות כאן הכוונה רצינות. אז הוא מראה את ההכרה שחסר לו. הוא חסר.
כל אדם הוא רק יהודי.
מה כתוב כאן? האדם. למה שלא תהיה לו אפשרות? הוא לא מדבר פה על המצוות, אם שמת לב. גם לא של היהודי, גם לא של הגוי.
איך אתה נתן להם שמר ביטוי?
הוא מדבר בעצם העובדה שהוא מכיר בחסרונו. כלומר, אני לא מרוצה. לומר, אני, כלומר, ההכרה הזאת, שאני לא מרוצה ממה שקורה, זה עצמו הזמנה של השלמה. אני אומר, קיבלו הקדוש ברוך הוא, אז תעשה את העבודה שלך. אני מכיר בזה שחסר לי, אז תשלים. לעומת זה, אם אני לא מכיר בחסרוני, אז אני מסתפק בעצמי. אז אין שום סיכוי שיושלם חסרוני.
החתול, הוא לא מתמלא
בחסרונות
שלו, אלא הוא עצוב, אלא שאין לו את ההכרה.
נכון.
את ההכרה שחסר לו.
נכון.
נכון,
יפה. אדם שבאמת, אבל אם אדם ישן, אז הוא כמו חתול, לא חסר לו. אז מה שאומר כאן, ובעצבות שלו יש לו מותר, כלומר יתרון, והיינו כי כאשר בדעתו שהוא בעל חומר חסר, אז השיב רק מלא חסרונות כמו שהתבאר. ועל זה השיב, תפילין מנחנה. אני מניח תפילין. מי השיב את זה? רבי ירמיה. כי התפילין הם מורים על שיש באדם גם כן מדרגת השכל שהוא נבדל, ולכך ראוי אל האדם התפילין דבר שיש בו קדושת אלוהים, שהרי התפילין הם קדושים, ואם לא כן, שיש באדם מדרגת השכל הנבדל לא היה ראוי אל התפילין, ולכך התפילין הם על הראש, ששם הנשמה נבדלת בשכל, וכך התפילין של יד הם נגד הלב ששם הנפש, ולכך אמר תפילין מנחנה, והמצווה הזאת לאדם, לפי שיש באדם הנשמה והשכל הנבדל, ומצד הזה ראוי לו השמחה. מצד שלמות הנפש. כלומר, מה שענה רבי ירמיה לרבי זהרה, רבי ירמיה ענה לרבי זהרה, לרבי זהרה, זה נכון שמצד היותי חומרי אין ראויה לי השמחה, אבל מצד שיש לי נשמה, כן ראויה לי. ומניין אצלי המודעות לנשמה שלי, התפילין הם המודעות הזאת. מובן?
זה שאומרים שיש לי נשמה?
הנשמה, כן, יש לי נשמה, אז אני לא לגמרי, אני לא בהמה.
למה התפילין? למה
התפילה? לא, התפילין זה משהו כיכול שהוא מחוץ לטבע. ראית הפעם תפילין? זה נראה כמו קרניים, נכון? נראה כמו קרן באמצע הראש.
חש.
כן, אבל זה נראה כמו קרן. ומעניין הדבר, יש בעלי חיים עם קרניים, שמת לב? יש בעלי חיים, קרניים. למשל, הקרנף, יש לו קרן, והפרה, והעיל, והאייל. בקיצור, יש בעלי חיים קרניים. מאיפה באים להם הקרניים? מעצמם. זה צומח מהם, נכון? בתוך אותו בעל חיים, יש משהו שצומח ונהיה קרניים. זאת אומרת, התוספת, הפאר של אותה החיה, באה לה מעצמה. כך שזה לא מדרגה נבדלת. אצל האדם מניחים לו קרניים מחוץ לו. כלומר, יש מקום בראש להניח את התפילין, אבל זה לא משלו. זה לא בא מהטבע. אז זה מראה על המגדל. בדומה לכתר של מלאכים. הכתר זה חלק מהמלך או לא? במידה מסוימת כן, במידה מסוימת לא. כי הכתר מבטא את הרצון של הציבור שהוא ימשול בהם. אז זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת מעבר לו. אז כמו כן, גם התפילים מורים על המדרגה הנבדלת, וזה מורה על כך, אם כן, שיש לו נשמה, ולכן הוא שמח.
אבל
זה
היהודי ולא האדם.
למה?
על האדם יש לו, האדם הכלל יש לו דרך אחרת להיות שמח, שבאה מבפנים איכשהו.
למה?
או שדרך היהודי שהוא התפילים שלו, אני לא יודע.
יכול להיות, כלומר, הוא לא אמר איך הגוי נהיה שמח. הוא לא אמר. אבל מי נשם? גם לגוי צריך למצוא דרכים איך להיות שמח. כן. אולי נאמר איזה הבדל בכל זאת, שאצל היהודי המדרגה הזאת תנויה לו מטבע בריאתו, והגוי צריך לזכות בה.
הוא
על ידי מעשיו, בהשכלתו.
מעשיו זה התפילין שלו?
אפשר לומר. כן. לא.
אז בעצם שיש לנו תפילין, זה מכיוון שחסר לנו משהו. כי המדרגה יותר טובה, שבאת
בפנים. אבל מצד שני, יש לנו תפילין, אז יש לנו משהו. טובה, זה דוורקי. לכן זה מה שאתה אמרת, זה רבי זרע. מה שאני אומר לך, זה רבי ירמיה. בסדר. לפי השיטה הזאת,
מה
היה העד
של תפילין?
מה היה?
מה היה העד שנקנה למצוות תפילין? אברהם,
יצחק, יעקב,
איך
הם
מסתדרים לכאורה
בלי תפילין? הם הניחו תפילין, דודך. לא תפילין שלך. אבל הזוהר אומר, התפילין של יעקב אבינו למשל, זה היה המקלות שהוא היה מפצל בהם כצלות לבנות, הוא מפיל אותן בשיקתות המים, בבוא הצון יחמינה במקלות. אתה מבין, כלומר, הוא היה יושב לו ככה עם עולה, ככה על הפרגי, שורק, עושה כל מיני פצלות לבנות בתוך המקלות, שורק את זה בתוך השוקת, זה הנחת תפילין שלו, כך אומר הזוהר. עכשיו תלך לישיבה תיכונית, בזמן התפילה, הרם רואה שהבחור לא נכנס לבית הכנסת, עושה ככה, זורק תוך המים. הוא אומר, מה זה? אני מניח תפילי לרם. מה השאלה הבאה? למה? הם הניחו תפילים. רק לא תפילים שלך. אותה מצווה בהופעה אחרת. מה לא?
לא מובן.
אבל תסביר לי למה זה לא מובן. מה אמרתי שפה לא ברור?
אני מבין תפילין, זה תפילין של יד, תפילין של ראש, מה שציברנו עם הקדוש ברוך הוא, נכון. עכשיו, אתה לוקח עכשיו משהו שלפני מעמד הר סיני, אתה אומר לי, מה שיש אחר כך, רגע קודם, אני לא מבין. ואתה עוד מספר לי שזה מכה, צלות, וזה, מה מסתדר, מה אני אעשה?
רגע. אתה ניסחת את ההגדרה שלך לתפילין באופן כזה, שלא הייתה ברירה, אלא שזה יגיע לידי פרדוקס. כלומר, אם אתה אומר, אני מבין שתפילין זה מה שצובנו ממעמד הר סיני ואלה, אז בהגדרה מה שתפילין ממעמד הר סיני לא יכול להיות תפילין. אתה אומר, בשבילי תפילין זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מאז מעמד הר סיני. ברגע שאתה מנסח את זה כך, אז זה ברור שמה שלפני מעמד הר סיני לא יכול להיות תפילין. לכן התשובה שלי תהיה אבסורדית. אבל אם תשאל אותי מה זה תפילין, אני אגיד לך, ממעמד הר סיני ואילך, התפילין זה הצורה שאנחנו מכירים. לפני מעמד הר סיני הייתה צורה אחרת. אז מובן.
זה מסורת תפילה,
עליו. השאלה היא, מה המשמעות? מדוע דווקא הפצלות הלבנות? זה התפילין. מה הוא רצה לחשוף שם? כן, מחשוף הלבן אשר על המקלות. הוא רצה לחשוף משהו שאין בו חילוקי מדרגות. הלבן זה הצבע הכולל. אז כאילו הוא מפצל, ואז פתאום יש פריצה של האור. זה כאילו מה עושים התפילים, שהם איזה, שהם איזה שהיא התפרצות של הערה פנימית בתוך הטבע. מה אתה אומר? שתפילים זה מלשון תפילה. לא ברור, יכול להיות שזה מלשון מפותל.
יש דגש בלמת.
כן, אבל...
שורש פלל.
פלל, זה נכון. אבל גם אם זה שורש פלל, אותיות מתחלפות, זה... כן, לא ברור לי בדיוק מאיפה באה המילה תפילין,
מה
אחת האמת? מה?
זה על היד גם?
מפותל. מה? הפירוש המילה?
כן.
דבר שמסובב. מסובב מסביב למשהו אחר. כן? כן? רש"י כותב, אל תורטיל יש ולעב. כבר לא מפותל. כן. לא, זה גם המילה תפילין, אני לא יודע בדיוק מאיפה היא באה. לא נראה לי שזה דבר שם תפילין. יכול להיות שזה מילה דומה, אבל... למדת. יכול להיות שמי שילמד אותך צודק, אני לא יודע. טוב, בתורה זה לא נקרא תפילין, כל מי שם. התורה לא קוראת לזה תפילין. לא, זה תפילין.
יש
מתישהו
זמן,
שידוע
מתי
כמו נכת
תפילין? יש תפילין.
ומתי התחילו להניח תפילין? משעה שנצטבנו להניח תפילין.
בכל זאת, מתי ידוע, מתי יש מוסכם, כדי שהנחת תפילין, מתי מוסכם?
מוזכר מה זאת אומרת, בתנ״ך למשל, בתנ״ך אין שום זכר לזה. כתוב, בארבע מקומות בתורה, והיה להיות על ידיך, או זיכרון בינינך, או תפות בינינך, ארבע מקומות בתורה. אז זה מעניין שבלבד ארבע מקומות האלה בתורה, אין שום מקום בתנ״ך שכתוב במפורש שהיא ניחופית. אז יש רמזים, פתילך וחותמך, או צעדה, וכל מיני דברים כאלה, ונזר.
זה סימן שזה אירוע מלאב או שזה?
יכול להיות שלא כולם עשו את זה. יכול להיות שזה רק יחידי סגולה. הרי אנחנו מוצאים אצל חז"ל שיש כאלה שהיו מניחים תפילין רק כשהם היו נקיים לגמרי, גם בדם. אז יכול להיות שרק יחידי סגולה בהתחלה היו נכון. בימינו זה לא ככה. בימינו תפילין זה נחשב לחיוב לכל ישראל. גם יהודים שהיו תקופות שתפילין הייתה, זה הייתה מצווה חלשה במצרים.
הם אומרים מצווה
חלשה. כן, נכון. למשל, איפה כתוב בתנ"ך ששמרו שבת? אבל תגיד, תספרו לי, איפה מסופר בתנ"ך על מישהו ששמר את השבת?
מסופר
ש... מה? כן, יש אחד שחילל את השבת, נכון, במדבר, ואז הרגו אותו. אבל זה במדבר. אחר כך בארץ אני מחפש. אז בימי נחמיה, נחמיה כתוב מפורש, שהוא ראה שמכרו דגים ביום השבת, וזה עשה מזה סקנדל. זה בית שני, כן. כן, אבל זה בית שני, בית ראשון. אז בספר ישעיהו כתוב, אם תשיב משבת רגליך, עשור חפציך ויום קודשי, וקראת על השבת עוד. כלומר, אנחנו רואים שהנביא מזהיר על השבת. אבל רואים שהייתה חולשה בזה. שלא כולם שמרו... בוודאי, אז ברוב העם, תראה, צריך לזכור, העם עבד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היו סוקלים את הנביאים, זה קיצור, לא?
אז
מאיפה
הגעגוע הזה
לבית ראשון? אנחנו מתגעגעים לעוצמת החיים האלוהים שהיו אז, להשרת השכינה.
לעוצמת
החיים
האלוהים בלי
קיום מצפות? כן, בלי קיום מצפות. זה עובד? כנראה. אבל זה עצמו מה שגרם אחר כך לשבירת העסק. וכיוון שהייתה שכינה, וגם חיללו את שם קודשו, אז קדוש חומן כבר לא יכול לסבול, שבר את העסק. אבל זה לקח בכל זאת איזה 850 שנה, מאז הכניסה לארץ, ועד חורבן הבית הראשון. 850 שנה. כן.
מישהו עושה, מישהו עיקר את התפילה לתפילים, כן? מתי זה היה? אני שואל מתי פשוט התחלנו ללכת תפילים, מתי היה את ה...
מאז ימי משה רבנו.
ושם זה לא מוזכר, וזה אני שואל מתי זה צריך להיות מוזכר.
מוזכר זה לא אומר שלא יניחו לפני כן. למשל, אני רוצה להגיד לך משהו. יש טענה, ש... הייתה טענה, שספר בראשית יש בו אנכרוניזם. למה? כי בספר בראשית כתוב שיש לאברהם אבינו גמלים. ואברהם אבינו במאה ה-18 לפני הספירה, נכון? והגמל בוית רק מהמאה ה-12 לפני הספירה ואילך. אם כן, מחבר ספר בראשית, יכניס במשפחת האבות דבר שהוא בלתי אפשרי, כי הרי הגמל עוד לא בוית באותם הימים. בסדר? בייתו אותו, כלומר עשו אותו לבית. אז בנגלית דומסטיקי. כן, אז הגמל לא בוית. הנה, אתה רואה שמחבר ספר בראשית. עכשיו, איך יודעים? שהגמל לא בוית לפני המאה ה-12. כי פשוט לא מצאו שום כתובת שמזכירה גמלים מבויתים לפני כן. עכשיו, מעניין, לפני איזה 20 שנה, גילו בתל אחד שמה באנטוליה, באסיה הקטנה, בטורקיה, מצאו כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, כמו הזמנו של אברהם אבינו. ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. אז עכשיו ספר בראשית הוא בסדר. טוב? אז זה שדבר לא כתוב, זה לא עובר.
אבל זה לא... אני לא שואל אם זה לא כתוב, אני... אני שואל מתי ההתחלה, מתי זה מוזכר כ... מי חייב את התקנה, כי הוא לדעת משהו שקשור לזה?
אני מסביר לך. זה לא תקנה, זה מצווה בתורה. אחת מתרי"ג מצוות בתורה זה להניח תפילין. אתה מבין? אז לכן, נשאל, ממתי קיימו מצווה פלונית? משעה שהיא ניתנה. אני קצת מורח אותך, בגלל שיש פה שאלה. מה צריך לשים בתפילין? ארבע פרשיות. שתי הפרשיות הראשונות כתובות בספר שמות. שתי האחרונות בספר דברים. כלומר, חודש לפני מותו של משה. מה הניחו לפני כן? הניחו תפילין עם שתי פרשיות, ואחר כך שינו לארבע פרשיות. אז תסתכל בתורה שלמה של הרב קשר, יש לו מאמר שלם על זה. מה הניחו במדבר, מה הניחו בארץ. מה, לפני משה?
לפני משה זה כל אחד לפי דעתו?
לפני משה זרקו מקלות לתוך השיטה.
לא, זה יעקב, אברהם בטח עשה משהו אחר.
מה סתם? אולי הוא לא הניח תפילין, אולי הוא לא צריך. זה כל אחד והתיקון שלו.
טוב. תותפות
זה תכשיט ששמים על הראש. תותפת.
הייתה תקופה שאמרו, אני לא זוכר באיזה מלך, אמרו שמי עידן ועד באר שבע לא היה ילד שלא ידע לפחות
תומה. ממך חזקיהו ומלך יהודה.
הסורים שכן, שכן ידעו, שכן כאילו, כן היה מצב טוב.
למי חזקיהו?
אבל מי בית המקדש לא?
זה בזמן בית המקדש, אבל זה בימי, אבל חזקיהו זה לא כל תקופת בית המקדש. חזקיהו עשה מעשה מיוחד. הוא עשה רפורמה דתית במדינה. כלומר, בעוד שלפני כן אבא שלו אחז, סגר בתי מדרשות ובתי כנסיות, הוא פתח אותם, ולא עוד, אלא שהוא הפעיל טרור כדי שאנשים ילמדו.
זה היה
בחוזק
יד, זה היה...
כן, בחוזק יד. מה שקרה אחר כך...
תקע חרב בבית מדרש.
נכון. ומה קרה אחר כך? ומנשה מלך יהודה בנו, כל המדינה עבדה עבודה זרה, מחדש. זה ברור, לא, זה שמנסים לכפות משהו, זה לא עובד.
אז
לא
הייתה
אף פעם
תקופה שכל
העם נהיה? שכל העם היה בסדר. דוסים? אף פעם לא קרה. זה אף פעם לא קרה. אולי, בימי הראשונים, בימי הראשונים באירופה, איכשהו ככה, צרפת של בעלי התוספות, שם כולם היו כאלה. וגם זה אני מפקפק. מה?
לא כולנו.
אה, תמיד...
זה
אולי
חוקור
הנועה שחוזר שנים שנים בישראל ושנים
שתי שבתות.
כן. ברור, מה? אפשר לחשוב שהיהודים הם מקפידים על הכל. איפה היו?
ועוד.
הלו. מדבר זה גם כן ברור מאוד, באמת בלי ספק. כלומר, הפירוש השני שהוא נתן. כי התפילין אשר הם לאדם, הם מצד שיש לאדם הנשמה והשכל. ומצד הזה ראוי לו השמחה, ודי בזה. ועוד, אמר שם, רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחד. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו ולינה. אם אתה ימלא שחוק פינו, בזמן שיאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. אז לימינו?
אפשר.
אפשר. כי התחילו הגויים לומר, יגדיל השם לעשות עם אלה. כנראה שאתה כל הזמן סגור בתוך ארבע קירות. אתה סגור בתוך ארבע קירות. אבל אנחנו רואים שבכל העולם כולו, שיבת ציון מהווה מקור לתמיהה בכל פנים. וחלק מבני האומות אומרים, הנה, השם גאל את ישראל. אני מכיר גויים שאומרים את זה. הרבה גויים אומרים את זה. למשל, אני זוכר, כשהתהלכתי ברחובות נווה דקלים, בשבת, אז אני חיפשתי גוי. הייתי צריך גוי כדי לטפל בשעון שבת שלי שקפץ. חיפשתי. אמרו לי, ניקח, האיש הזה הוא גוי. הוא בא איתי, אל הבית, תוך כדי הליכה הוא מתחיל לדבר איתי מה הוא עושה פה. הוא אומר, אני תורם, זה היה עשו קידוש בכל גוש קטיף, כולו, בכל יישוב ויישוב, עשו קידוש גדול באותה שבת. וזה הגוי הזה ששילם את זה. 15,000 מנות. אז תוך כדי הליכה הוא מסביר לי שכן, זה עם השם. זה... לכן צריך לתמוך בעם הזה, צריך לסייע לו, צריך לעזור לו, לחיות בארץ.
איפה הוא עניין? מה הדת שלו?
מפלורידה. בלי דת. אחר כך הפגשתי אותו עם איזו דמות פוליטית, אז הוא תרם. קיצור, יש יהודים, יש גויים כאלה. אגב, אבל זה לא מקרה יחיד. הרבה הרבה מאוד מקרים. למשל, פעם היה איזה זוג שבא מטקסס, פה למכון מילי. זוג בני 50 בערך, איש ואישה. והם דיברו בפני המחלקה לדוברי אנגלית, אז נכנסתי לשמוע מה הם אומרים, הזוג הזה. הם אמרו, תראו, אנחנו, גויים, כן? אנחנו א' מתרגשים מאוד, כי זאת הפעם הראשונה בחיים שלנו שאנחנו מדברים בישיבה. זה בשבילנו כבוד גדול. דבר נוסף, אנחנו באנו לבקש מכם לעשות שני דברים חשובים. א', תשמרו על ארץ ישראל. ב', תקיימו מצוות. זה מאוד חשוב, לעולם כולו. אז שאלו אותם, החבר'ה, אז למה אתם לא מתגיירים? מה, אם אנחנו נתגייר, יהיה לנו טוב, אבל מה עם התפקיד המשיחי שלנו כלפי האנושות? צריך לתקן עולם מלכות שדה.
נוצרי.
לא נוצרי, איזה נוצרי.
מה זה
מה? הם חושבים שצריך להפיץ שם השם בעולם, אצל הגויים. עכשיו, מה גרם להם את ההרגשה הזאת? איך זה שפתאום תופעות כאלה יש בכל העולם היום? זה המציאות של מדינת ישראל. כלומר, ושוב השם את שיבת ציון, אז יאמרו בגויים, גדיל השם לעשות כמלך. וזה עולם איך זה הולך. כי בהתחלה אצל היהודים זה לא מובן. היהודים הם חולמים. כן? ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, בכלל לא מבינים מה שקורה. אז יאמרו בגויים, גדיל השם לעשות כמלך. אז מה עושים היהודים? כל בוקר, מה היהודי רוצה לדעת? מה הגוי אומר, נכון? זה הכי חשוב. אז הוא אומר, תפתח את הרדיו. מה אמרו ברדיו? כן, הם אמרו שהגויים אמרו, הגדיל השם לעשות עמנו. אם הגויים אמרו, זה בטח נכון. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. בסדר? אז בסוף, מכוח הגויים, היהודים יבינו את זה, ובסוף גם הדתיים יבינו את זה, וכנראה שגם הרבנים בסוף יבינו את זה. טוב, אז זה מה שכתוב כאן. אמר רבי יוחנן משום המשום הלכי, אסור לאדם שמלא שחוק פי בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו שנרינה, אם מתי? ימלא שחוק פינו, בזמן שימו בגויים, גדיל השם לעשות עם אלה. יש, ב... יש מקום ירושלים, הכותל, שמעת על המקום הזה? השם, אחד השמות של הכותל, במיוחד בשפות האחרות, זה כותל הדמעות. מקום שהולכים לבכות, כן? אחד, תייר מגיע לארץ, אומר לנהג מונית, תיקח אותי איפה, איפה שהיהודים בוכים. אז מי יותר מסך נסע. והיום אתה הולך לכותל, לא בוכים. כן, זה לא מקום שבו היהודים בוכים. זה היה, מה? כן, אבל זה לא החוויה המרכזית. למשל, בליל תשעה באב, אי אפשר ללכת לשם. זה כזה הפנינג אדיר. בטח, היית פעם בלתי שם.
אבל על הקיר, אני הייתי שם, ועל הקיר יש שם אנשים שצועקים, והאפנינג הוא למעלה, זה משהו ש...
האם אני אמרתי שלא? אני רק אומר שיש בכל זאת משהו מדהים שם. כולם באים, עשרות אלפים, אתה פוגש כל החברים שלך שלא ראית כבר שנתיים, וזה... רק דבר אחד, אי אפשר להגיד שלום, אבל כולם מבסוטים. הייתי, זה ילד שבע, אז אי אפשר להגיד שלום. אז זאת אומרת שקורה פה משהו, משהו מתרחש. יש איזשהו שינוי שקורה. יצחק נולד. צריך להיות מודע לזה שהמאורעות הם משמעותיים. עכשיו בואו נראה.
גם יצחק נולד מאוד רציני.
נכון.
לא פגשנו אותו צוחק איזשהו שלב אחר.
כן? והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אמרו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו כשמעה מן רבי יוחנן רבו. אגב, הנוסח פה של המהר"ל הוא לא הנוסח בדיוק שבגמרא שלפנינו. הנוסח של הגמרא שלפנינו כתוב כך. אמרו עליו על ריש לקיש, שמעולם לא מילא פיו צחוק בעולם הזה, מי ששמע מרבי יוחנן רבו. זה מוזר. הרי איפה חי ריש לקיש? בעולם הזה. אז למה צריך להגיד שהוא לא מילא פיו צחוק בעולם הזה? ברור, איפה הוא מילא פיו צחוק אם לא בעולם הזה? אלא זה כנראה בלומר שבחיים של האדם יש שני סוגי מצבים. יש מצב שאדם הוא בעולם הזה, יש מצב שאדם הוא לא בעולם הזה. מתי אדם הוא בעולם הזה? בתפילה. כן, הרי כל הסוגיה הזאת נמרת מסביב לתפילה. מדוע התפילה זה העולם הזה? כי בתפילה אני בא לבקש את מילוי החיסרון. כלומר, אני מודע לחסרונות של העולם הזה. יש הרבה צרות, יש מלחמות, יש רעב, יש שנאה, יש חורבן. אז אני בא להתפלל. זה אני בעולם הזה. מתי אני לא בעולם הזה? כשאני לומד תורה. לכן אצל היהודים במשך כל השנים התפילה הייתה עצובה. והלימוד היה שמח. עכשיו בדור שלנו דברים מתחילים קצת להשתנות. התפילה מתחילה להיות שמחה. כן? הכותל בתשע באב הוא דוגמה לדבר. והלימוד מתחיל להיות רציני. למה? כי עכשיו הגויים באים ואומרים, נו אז מה יש לכם להגיד לנו? כלומר, כל דבר, כל מה שעד עכשיו תיאורטי הופך להיות עכשיו מציאותי. אנחנו רוצים לדעת מה לומר להם. הם מצפים שאנחנו נאמר להם מה לעשות. ולא תמיד היהודים יודעים מה לעשות. מישהו אמר לי פעם שלעתיד לבוא יגיע לישיבת מרכז הרב מלחין. והוא יאמר לבחורים שיעבדו בחוץ בזמן ההפסקה. בהפסקת צהריים. שאלו דם. אני באתי ממקום רחוק. כתבתי יצירה מוזיקלית אדירה. הנה, זה הפרטיציה שלי. מה יש לכם לומר על זה? תשמע, אני לא בדיוק מבין בזה, אבל הרב קוק אומר שזה חשוב מה שאתה עושה. כן? זאת הבעיה, שלא תמיד יש לנו מה לומר. אז אחרי אפשר לומר, הדברים מתהפכים היום. אבל בואו נחזור, זה לפי הנוסח של הגמרא שלפנינו. עכשיו בואו נראה לפי מה. אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו, כי שמעה מן רבי יוחנן בר אבא. מאז שהוא שמע את הדרשה הזאת מרבי יוחנן, שאמר שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה. צריך לשים לב מה שכתוב בתחילת הדברים.
למה זה בתפילה?
אז לפי מה שאני פירשתי עכשיו, בשם רבותיי בעצם, אז כן, זה בתפילה. העולם הזה זה תפילה. הגמרא מספרת על אחד המוראים שהיה מעריך בתפילה. יש המורא אחר שהקפיד עליו. אמר לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? זאת אומרת, מה זה חיי עולם? זה לימוד תורה. חיי שעה זה התפילה. זאת אומרת, התפילה נקראת חיי שעה, כי היא עוסקת בבעיות השעה. גבריות.
למה התפילה יהיה יותר
שומע חיים? בגלל שאנחנו התחלנו להגשים את הבקשות שלנו. עד עכשיו כל הזמן ביקשנו לחזור לארץ, והקדוש ברוך הוא עשה את זה. ביקשנו בונה ירושלים, והוא בונה. אז זה כבר יותר טוב.
אז למה אנחנו ממשיכים לבקש?
עוד לא הושלם.
לחציון, נשוב, מדי פעלים אותה תפילה שהייתה בגולה.
לא בדיוק, יש כמה דברים שאולי צריך לשנות. למשל, בנחם, שאומרים, בתשעה באב, אז הרב גורן הכניס שינוי, הוא אומר, העיר החרבה והבזויה והשוממה. איך אפשר להגיד? אז הוא אומר, צריך להגיד, העיר שהייתה חרבה. הנה, כבר שינוי בתפילה. אני אגיד בכל זה, מה?
עד שלא יהיה בגלל
שאנחנו בגלות. מה פתאום?
יש סברה כזאת.
אבל היא לא נכונה.
אתה יכול להגיד, לא הדעה שלך, אבל זה בוחץ ירושלים.
שהם יחשבו, אבל הם טועים, מותר להם.
עד שלא יהיה בגלל שאנחנו... איפה
שהוא חצי רגע בגלות. לא נכון.
בגאולה, אבל הגאולה השלמה תהיה
שיהיה. זה יפה, זה אני מעדיף שתגיד ככה. אבל בגלות זה פשוט זה שקר. להגיד שאנחנו בגלות זה פשוט שקר. גלות זה מצב, המהר"ל נתן לנו שלוש הגדרות לגלות. נכון? בפרק ראשון. זוכר אותם?
אני לא יודע.
זה לא בסדר. יש שלושה מאפיינים לגלות לפי המהר"ל. זה שעם ישראל מפוזר, זה שהוא לא בארצו, וזה שהוא לא עצמאי. אז מה יש היום? עם ישראל כבר לא מפוזר, הוא בארצו והוא עצמאי. אז מה זה? זה גלות?
אנחנו לא בדיוק עצמאים, ולא יודעים
אם הם עושים גלות.
מה?
36 מיליון יהודים בגלות, ו-50
מיליון יהודים בישראל.
שום דבר.
שום דבר.
שום דבר. זה בגלל... אני יכול להסביר, או לא? אתה כל הזמן תחזור על השאלה, אני אגיד. אתה לא נתן לי, כי כל פעם, במקום שאני מתחיל, אתה עוד פעם שואל את השאלה. כן, התשובה היא, שעם ישראל זה יושבי ארץ ישראל. כך כתוב מפורש בגמרא במסכת תורת. אז מה שקורה לקהל כאן, זה מה שקורה לאומה. למשל, בזמן שהייתה פה מדינה חשמונאית, אמרנו הלל בחנוכה על זה שקמה המדינה החשמונאית. למרות שרוב העם היה עדיין בבבל. זה נקרא גאולה. דבר נוסף. לגבי העצמאות, ודאי שאנחנו עצמאות. אנחנו עושים ממה שאנחנו עושים.
זה
עצמאות
מה שלנו.
מה?
זה
יבוש
מה שלנו, זה מה שאנחנו עושים.
לא. כי אנחנו רוצים לשמוע ליבוש. זאת החלטה שלנו. כלומר, אני יכול לקחת החלטות נכונות או בלתי נכונות. אני יכול להחליט לתלות את ההחלטה שלי ברצון שלך.
זה מוכר להיות תלוי.
נכון, אבל זאת בחירה שלי.
אמרת שזה
אמרה
שלושה דברים שמציין את הגלות. אם זה
עצמאים,
אנחנו לא מפוזרים ולא
בארצנו. בארצנו.
בארצנו
ועצמאים. אז זה גאולה. זה גאולה. אני פשוט חושב. אני...
לא מגאולה. זה הגאולה.
כי הוא אומר, ההפך של הגלות זה הגאולה. נכון, אז הוא מסביר את זה. אז אני אדם מאוד מאוד מצומצם באופקים שלו, אני מבין רק דברים פשוטים. אם אומרים לי, גלות זה א' וגאולה זה ב', ואני רואה שא' כבר לא קיים, ועכשיו יש ב', אז סימן שזה ב'.
זה שחור לבן?
כן.
שחור לבן?
כן. שחור לבן. זה כמו להיוולד. יש לידה או לא לידה, הריון או לא הריון? אין חצי הריון.
יש מושג שכמעט כמעט.
אחר כך יש גדילה, אחר כך יש גדילה. כלומר, אחרי שהילד נולד, אז הוא גדל, לאט, לאט, כמעט, כמעט. אבל הוא נולד. לפני שהוא נולד, הוא לא נולד. אחרי שהוא נולד, הוא נולד. כן? כלומר, אתה יודע, הרומאים, ראיתי שהרומאים כותבים, אחד הרומאים שכחתי מזה היה, כותב שהיהודים הם אנשים מאוד משונים. הם חושבים שזה רצח להרוג ילד קטן. ככה, הרומאים כותב. פשוט, זה משהו לא יומן. וברומא, היו לוקחים לפעמים ילדים קטנים, זורקים אותם לנהר, אם הוא מחזיק מעמד, זה סימן שכדאי לו לחיות. אם לא, אז הוא חלש מדי. אנחנו אומרים לא, בריא שהוא נולד, הוא נולד. אז בריא שיש עצמאות מדינית, יש גאולה. מכאן ואילה, יש התפתחות פנימית בתוך הגאולה.
לא
חייב השוואה
כזאת של לרח שנולד, מכיוון שאתה רואה בעין שבעצם עדיין קיים בנפשם של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים.
המושג של גלות בנפש, או גלות רוחנית, זה מושג נוצרי ולא מושג יהודי. המושג גלות וגאולה ביהדות הוא מושג פוליטי גיאוגרפי בלבד. וזה בדיוק היה הוויכוח בין ישו לבין הרבנים. ישו בא לרבנים והוא אמר להם, אתם מחכים שיבוא בן דוד כדי לגאול אתכם מן העול של הרומאים, אני לא באתי אלא לגאול את הנפשות. אמרו לו הרבנים, מעניין מה שאתה אומר, אתם מחוץ ליהדות. כן. עכשיו ודאי, שיש השפעה נפשית לעובדה שאני גאול, אבל זה מתחיל מזה שאני גאול. כן. אני מקווה שלא זעזעתי יותר מדי פה את הציבור היקר. אגב, אני מנצל את ההזדמנות, אני פונה את כל מי שפה באינטרנט, האם יש לי מישהו את הקלטות הראשונות של ספר בראשית חסר פה במלאי? כן, בבקשה.
זה
לשאלה שהוא
שאל,
בקביעה
שהוא אמר שעם ישראל רובו מחוץ לארץ ישראל. ורב אמר שבדיוק ההפך, מה שקורה בארץ, לכאורה,
זה עם ישראל.
זה עם ישראל. אני חושב שזה מתכוונים הלכתית, לעניין שמיטה, לעניין הרבה מאוד עניינים.
נכון.
ולכאורה עדיין משחקים את המשחק, שבעצם אנחנו מסיים
בחוץ לארץ, ולא
לפי רוב מניין ולא
רוב
מניין.
נכון.
אז מה,
עושים את ה... בדברים מסוימים, יש לזה כבר השלכה הלכתית, אבל אחרים לא.
זה לא מתאים
למישהו מצומצם, שיודע על אזור זה. זה נכון. לפעמים יש איזה התנפצצות אצלי. אבל אני אסביר. למשל, יש בהלכה של פער יעלים דבר של ציבור. מה זה פער יעלים דבר של ציבור? אם הציבור עשה פשלה, כלומר, הסנהדרין אמרה הלכה מוטעת. הסנהדרין אמרו, מותר לאכול חלב. אסור לאכול חלב, אבל הסנהדרין התבלבלה. אמרו, מותר לאכול חלב. חלב זה סוג של שומן, יש חלקים שומניים בתוך הפירות שאסור לאכול, חייבים על זה כרגע.
חלב ספציפי יותר, אבל
גם מסוים. כן, הם אמרו על חתיכה מסוימת שזה בכלל שומן ולא חלב, בטעות, לא הבינו. העם אכל את הדבר הזה, ברגע שהעם אכל, חייבים להביא קורבן, נקרא פער יעלם דבר של ציבור. עכשיו, מה זה נקרא שהעם אכל? צריך שיהיה רוב העם. השאלה מי זה רוב העם? איך מודדים את זה? רוב שבטים וכדומה. ההלכה היא, אחד הפרטים של ההלכה, זה שרוב העם, הכוונה רוב, יושבי ארץ ישראל. זאת אומרת, שיכול להיות שיהיו 80 מיליון יהודים בחוץ על הארץ, ומיליון יהודים בארץ, אתה תמדוד את ההלכה הזאת לפי יושבי הארץ. למה? כי הם נקראים קהל. כך אומר הרמב״ם. בגלל שהם הקהל ולא זולתם. אז מה שקורה, כלומר, אם הקהל בארץ ישראל הגיע לעצמאות מדינית, זה נקרא שעם ישראל הגיע לעצמאות מדינית. אגב, מזה ההשלכה לגבי ההלל ביום העצמאות. אחת הטענות של אלה שאומרים שאי אפשר לומר הלל ביום העצמאות, זה בגלל שאין אומרים הלל אלא על נס שקרה לאומה כולה. והרי למי היה נס במלחמת העצמאות? רק ליהודי ארץ ישראל שהיו מיעוט. אלה שאומרים שכן אומר הלל, אומרים לא, מה פתאום? הנס שקמה המדינה על העם היהודי, זה נוגע לכל העם כולו. מה זה משנה אם פיזית הם לא היו פה? זה אחד היסודות של הוויכוח. עיין בשאלות ותשובות להשכיל עבדי לרב עובדיה עדיה. כן.
השאלה שהיא בסוגריים, הנושא הזה, יש איזושהי כוונה, כל כמה שנים העולם, לתת זכות בחירה גם ליהודים בחוץ לארץ.
נכון.
זה לכאורה לא שייך.
ישר,
כי אם הם
לכאורה
לא קוראים, לא צריכים
כבר מה שיש פה. נכון, יש סדים לך, זה נגיד שם. מצד שני, מדינת ישראל היא לא שייכת רק לממשלת ישראל או ליושבי הארץ. היא שייכת לכל הדורות. כלומר, היא שייכת לא רק ליהודים שרוצה, היא שייכת לכל הדורות כולם. יש איזה יהודי אחד מנצרים, קיבל קבוצה מחוץ לארץ. זה הייתם סיבוב, בגוש. שאלו אותו כל מיני שאלות, הוא ענה. באיזשהו שלב אמרו לו, תגיד, בשביל שלום אמיתי אמיתי, היית מוכן לעזוב? אז הוא אמר, תראו פה, עד עכשיו עניתי לכם, אבל עכשיו אני צריך להתייעץ. אמרו, כן, למה אתה צריך להתייעץ? כי אני צריך לשאול את סבא שלי ואת הנכד שלי. אם הם מסכימים. זה
לא
שיר?
לא עניין שלו, זה עניין של אבות.
זה בדיוק. של כל הדורות, של מה שהיה ושל מה שיהיה.
אולי אפשר לעשות אותם.
לכן יהיה, לכן יהיה, שם.
כן. מה שאתה לא אומר, אם שאלה גדלו בגאולה בכלל ישראל.
כן.
עם. באופן פרטי...
יש לגבי שדה. כן, שדה. למשל, אם יש שדה ששייך למשפחה, ומישהו, אחד מבני המשפחה, מכר את השדה. הוא היה צריך כסף, מה אפשר לעשות? אז יש מצווה לעזור לו, בני משפחתו חייבים לקנות את השדה בחזרה. או דודו או בן דודו יגאלם. או השיגה ידו ונגאל. אז מה זה נקרא גאולה בהקשר הזה? גאולה, הכוונה, לבטל שיעבוד משפטי. לא מדובר על מי שיעבוד נפשי, מדובר על שיעבוד משפטי, ממוני. למשל, הבן דוד שלי מכר את השדה שלו כי הוא היה צריך כסף. זה שדה אחוזתו, כן? נחלתו שהוא קיבל מאבותיו. אז אני צריך לעשות מאמץ, לקנות את השדה הזה בחזרה, שזה יחזור למשפחה.
זה נקרא
לגאולה.
זה שדה בגלות,
כן,
זה סיפור
לנבות
הישראלי.
מה? כן, נכון, לכן נבות לא רצה למכור. או למשל, השדה של רות המואביה שם. כן, השדה של נעמי.
אני גולה, השדה גולה.
כן, השדה גולה, כאילו. גולה תחת האדון החדש. כן.
עכשיו, אני, כל מדינת ישראל, כל הממשלות שהיו, הם לא, אני בדרך של ההלכה, בדרך של התורה.
איזה מה? זאת אומרת, אתה אומר שיהודי, למשל, על פי דבריך, יהודי שלא שומר מצוות, הוא לא קיים.
לא רק שלא קיים.
אז הוא קיים.
אנחנו במצב של בעיה רצינית.
לא. זה בעיה, אבל לא רצינית.
מה?
זה בעיה, אבל לא רצינית. אנחנו במצב של בעיה, אבל לא בעיה רצינית.
כלומר,
זה שאדם צריך לקבל, זה שממשלת ישראל צריכה לנהוג לפי הדין, זה נכון, אתה צודק. אבל לא בגלל זה היא לא ממשלת ישראל.
היא לא ממשלת ישראל, כי היא לא יודעת שהלכה.
מי אמר לך את השפוט, סליחה על הביטוי, כן? זה לא שמחה. זה לא שמחה,
אתה חמל לך את המחה. אני חושב.
אבל אני שואל על סמך מה? כלומר, מי אמר לך?
יהודי צריך לשמוע תורה מצוות.
זה נכון. אבל האם יהודי שלא שומע תורה מצוות, בגלל זה הוא לא קיים?
הוא קיים.
הוא קיים, יפה. זאת אומרת, האם מדינה שלא שומרת על ההלכה היא לא קיימת? קיימת. אז אנחנו בגאולה. זאת אומרת, נאמר עלינו על ידי הנביאים שאנחנו עתידים לשוב אל הארץ הזאת לחיות בה חיים עצמאיים. זה כתוב אצל הנביאים. מעולם לא אמרו לנו הנביאים שאלה שיחזרו לכאן יהיו שומרים לעצמם. כתוב, ובנו בתים ונטעו כרמים. אז הרב ציודה היה אומר, בניית בתים נאמרה. נטיעת כרמים נאמרה. הקמת ישיבות לא נאמרה. כלומר, לא הבטיחו לנו הנביאים שיקימו פה ישיבות. זה לא שהנביאים הם נגד הישיבות, אבל זה לא מה שהם הבטיחו. כנראה שהגאולה היא תלויה בדברים אחרים מה שאנחנו חושבים. מה? דבר גשמי, פוליטי, פיזי, ארצי. למה זה ככה? מסיבות של מונותאיזם. אם אנחנו מונותאיסטים, אנחנו מוכרחים לכלול את כל ממדי החיים בתוך הקודש. ואם מה שחסר לעם ישראל בזמן גלותו זאת הארציות, אז גאולתו זאת הארציות. נראה? אתה הייתי?
אני איתך.
לא, השאלה, אבל תראה, לכן...
אני לא מסכים עם הממשלה
הזאת, זה פשוט... אתה יכול לא להסכים עם הממשלה, זה אני יכול להזדהות איתך אפילו, אבל זאת לא הנקודה.
אתה מכיר בה? עושים פה הרי פשעים, אני מבין מהשמאל.
תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש דבר שמאוד עקרוני בלימוד תורה. מאוד מאוד עקרוני. אם אנחנו רוצים לדעת מהי דעת התורה על איזשהו דבר, מה אנחנו צריכים לעשות? מה?
התורה, להסתכל בהלכה.
יפה מאוד. זאת אומרת, אני, כדי לדעת מהי דעת התורה, אני לא צריך לשאול את עצמי מה אני מרגיש, אני צריך לראות מה כתוב. זה אני יודע שזה חידוש עצום, כי בדרך כלל אנשים לא עושים את זה. עכשיו, אנחנו צריכים לבדוק האם ההלכה מכירה במדינה הפועלת נגד ההלכה כמדינה. זו שאלה הלכתית. למה שלא תסתכל בפוסקים בדבר הזה? כלומר, למה פה אתה מוכן ללכת אחרי הרגש שלך ובשאר התחומים להגיד אני אסתכל בשולחן ערוך? בואו נסתכל בשורון ערוך. מה הפוסקים, מה ההלכה אומרת בנושא הזה? בהלכות מלאכים למשל. או בשאלות ותשובות משפט כהן, או בשאלות ותשובות יחווה דעת, למשל. הרב עובדיה יוסף, שלא ידוע לי בדיוק כיהודי ציוני לכל דבר, כותב מפורש בשאלות ותשובות יחווה דעת, שמדינת ישראל יש לה דין מלכות, ושלכן אסור לרמות את מס הכנסה. הוא מביא לזה הרבה מקורות. המקור המרכזי שהוא מביא זה שאלות ותשובות משפט כהן. הוא רק לא, שכח לציין שזה של הרב. הוא כותב, כמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן. אז זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשחק עם הדברים האלה. כן? להגיד, בגלל שהם חילונים או בגלל שהם עושים פשעים, זה לא מדינה, זה לא גאולה. תבדוק, הסתכלת בפוסקים או לא הסתכלת בפוסקים? כן? אז לא, אני אומר, צריך להסתכל. צריך ללמוד את הסוגיה. בסדר? טוב. אז זה צריך לתקן. כלומר, אם אני אומר, אדם יש לו ילד, והילד מתנהג לא יפה, איך הוא יתמודד עם זה שהילד מתנהג לא יפה? האם הוא יגיד, הילד שלי הוא לא ילדי? לא. הוא יגיד, זה הילד שלי, אני צריך עכשיו להתמודד עם ההתנהגות הלא יפה שלו. נכון? אותו דבר, המדינה הזאת היא המדינה שלנו, היא, לא רק שלנו, היא המדינה של הקדוש ברוך הוא, בה הוא משרה את שכינתו, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם זה שהילדים שלו מתנהגים לא יפה. טוב, בבקשה.
אם כל העניין של עניין הישיבות לא מוזכר מדברים, אז אנחנו כל כך דוחפים לכיוון הזה.
יפה מאוד, שאלה נפלאה. מאחר ובניית ישיבות זה לא מוזכר בנביאים, אז למה אנחנו דוחפים לכיוון הזה? אתה מוכן לתת תשובה לשאלה שלך? כן, אין תשובה. למה שאני אעשה את כל העבודה? אתה שאלת שאלה. עכשיו בבקשה תענה.
כמו שהרב אמר מקודם, שבגלות נחסר לנו בצד הארצי, ראינו בצד הרוחני, ועכשיו גם בצד הרוחני נחסר משהו.
אפשר להגיד, אני אגיד דבר יותר פשוט. אני אגיד דבר פשוט. ישיבות זה טוב. כן, לכן אנחנו מקימים ישיבות. זה כמו שתגיד, מאחר לא מוזכר בנביאים שיסעו באוטובוסים. אז למה אנחנו עושים באוטובוסים? זה לא צריך להיות כתוב בנביא כדי שזה נעשה.
זה שאיפה לאומית, זה צריך להיות כתוב
שהוא אומר שאיפה לאומית. זה מובן מאליו. זה שצריך ללמוד תורה, זה אחת ממתרי"ג מצוות, לא? אז לכן, אנחנו לומדים תורה.
בלי קשר
לגאולה ולא גאולה. זה חשוב שתהיה תורה בישראל. טוב, כן.
גאולה.
מה?
טוב, בדור הזה גאולה.
גאולה כבר זכים.
יש לגאולה.
לא, גאולה כבר יש לנו, אז זה כבר לא צריך להגיד.
גאולה שלמה, אתה?
גאולה שלמה, כן. מה זה גאולה שלמה?
חייך בפה שלם, שאני אתמול הייתי במערות הכותל. אתה עומד מול איזה בלוק כזה, שאתה חודש חודשים 90 מטר ממנו.
נו.
ואתה עצור, למה אתה לא...
לא בונה.
למה אתה לא יכול להגיד, אני בתור לוי, להשאיר שם בבית המקדש, אני עומד מול איזה בלוק.
ראי, אתה רוצה להשאיר או לנגן?
גם ביחד.
מה אתה מנגן?
אני לא מנגן, אני
שר. שר.
נשמח להשאיר שם.
טוב, אני אשמח לשמוע
אותך.
אני אשמח לשמוע אותך, זה נכון. אז זה נכון, גאולה שלמה, זה באמת, נבנו את בית המקדש, זה יהיה משהו. לא רק זה, תחזור הנבואה, יהיה שלום בעולם כולו, יהיה נחמד כזה. מישהו פעם שאל אותי, רגע, אתה מדבר כל הזמן על גאולה, גאולה, אבל מתי מפסיקים לעבוד? זה באמת שאלה רצינית מאוד.
לעבוד יש לי כל החיים,
לעבוד? לא, לעבוד, לעבוד, נמאס כבר. מה?
מה יכול להבטיח לנו?
מה?
מה יכול להבטיח לנו שאחרי הפעם הזאת שתהיה גאולה קרוב אמן?
לא, לא תהיה גאולה קרוב אמן, אני כופר במשפט הזה.
שתהיה גאולה שלמה קרוב אמן.
יפה.
שלא כרגיל, כמו ההיסטוריה, גאולה יהיה בסדר, ואחרי שפה מלחמות, כי כבר היה מקדש אחד, היה מקדש שני, חרב, חרב שני, מה יכול להבטיח לנו שהשלישי גם לא כקודמן, כמו פעם שעברה, היסטוריה מתמשכת, כמו כן נגיד, ההיסטוריה תשלים את עצמך שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם, וככה.
הנביאים. אני מבטיח. הלאה. ביאור זה. אז בואו נראה עכשיו דברי המאמר. ביאור זה. כי האדם בעולם הזה, אין ראוי שימלא שחוק פי. כי מה שימלא שחוק פי הוא בשביל השלמות שהוא בפועל הגמור. ולוקח השמחה, שהוא שייך בלב. יכתיב, נתת שמחה בליבי. אבל השחוק הוא בפועל כאשר יש לו שחוק, ולכך אמר, אסור שימלא שחוק פי בעולם הזה, כי השחוק הוא בפועל לגמרי. ודבר זה אינו לעולם, ראוי לעולם הזה כלל, כי המדרגה הזאת אינה בעולם הזה, בפי שאדם אינו בשלמות בפועל. מה ההבדל בין שחוק לשמחה? השמחה זה משהו פנימי, השמחה בלב. הצחוק זה כאשר כבר אין מה להוסיף, זה בפועל הגמור. העולם הזה הוא לא בפועל הגמור, לכן אין שחוק בעולם הזה. כלומר, יש שחוק אבל הוא לא מלא, אין מילוי השחוק. רק לעתיד, ואז נאמר, אז ימלא שחוק בינו, כי יאמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה.
יש שחוק שהוא לא שחוק פה,
שחוק. יכול להיות. כי כאשר יהיה לעתיד והגדיל עם אלה, מה שלא היה קודם, שלא היה אדם בפועל השלמות, לכך אין השחוק שהוא השמחה בפועל, רק השמחה היה לו, שעיקר השמחה בלב אינו בפועל, רק לעתיד. אז יהיה בעולם השחוק.
אתה יכול להסביר מושג שחוק?
שחוק, כן. זה
לא מה שצוחק מהרבי.
זה גם. אבל הצחוק זה המדרגה השלישית של השמחה. כלומר, יש לנו ססון, שמחה וצחוק.
שזה הנמוך ביותר?
לא, זה העליון ביותר.
הצחוק... שמחה זה הנמוך ביותר?
לא, הססון זה הנמוך, המדרגה השנייה שמחה, המדרגה השלישית היותר עליונה הצחוק. ססון זה כאשר אני יודע שאני עוד מעט אשיג את מבוקשי. אני בדרך. זה נקרא לצחוק כל הדרך אל הבנק. אדם צוחק בדרך אל הבנק, עדיין אין לו כסף. אבל יהיה לו. אז זה ססון, זה הגדרה המקורית. שמחה זה כאשר האדם קיבל את מבוקשו. משל למה הדבר דומה? ססון דומה לכוס שמתחילים למלא אותה. אז יש ססון, כי עוד מעט הכוס תהיה מלאה. כשהכוס מלאה זה השמחה. כבר לא חסר. והצחוק זה כשרה, זה גולש. זה מעבר ליכולת הקיבול הרגילה. כן, כשאני שואב, זה ססון. השאיבה, זה עוד לא שהבאתי את המים.
בכל ססון, בכל שמחה, כל חדם, בכל כך.
נכון, נכון.
שמה?
ש? הססון.
עוד מעט הולך להיות נשוי, מה?
נכון. והוא כחתן יוצא מחופתו, ההמשך?
יסיס.
הגיבור לרצור, יסיס. זה ססון. סס ילגרם. נכון. נכון.
אבל
הוא הנשוי
שיוצא
מהפוכה,
זה לא
צמחה,
לא
עושה את זה, זה השמחה. לא היה מימוש. כן. יסיס כגיבור לרוץ אורח. אורח זה כינוי לישוב. כן. אז זה יש ססון. והשמחה זה, כשיש לו מה שצריך, הצחוק זה מעבר לזה. צחוק זה צחוק, למשל זה מה שיוצא מן החוק. זה מעבר למה שהוא יכול. צא, חוק.
למה זה כואב?
מה?
למה זה כואב?
הצחוק זה כואב. אפשר למות
מצחוק.
זה עולם הבא. הרי מה הוא ראה אותם? משמשים זה עם זה, נכון? כלומר, חזרו למדרגת אדם הראשון. בגן עדן. אני מצחק.
הרב, למה זה שישר לצחוק? אני חודן לא בשלמות, כמו שאמרנו.
לא, אבל התחילו להגיד, לגדיל השם לעשות עם אלה.
אבל פה הוא מסביר שרק שתהיה שלמות בעולם...
אז פחקים קצת, כן? למה אתה צוחק? העולם מצחיק, אז צוחקים. איזה קצת מצחיק.
היה
לי איתם. היה לי איתם
גם
שצחוק מוגבל. כן, כן, מה לחוכמה? החוכמה זה מוגבל, הצחוק זה למעלה.
יש צחוק לאותו?
כן. כל מקום, כל דבר. כל דבר עליון, אתה משתמש בו לרעה, יכול להיות רעה. גם שמחה היא יכולה להיות לרעה. לצחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה. פסוק בקהלת.
יש את המוארים האלה, כביכול בתורות המזרח, שכל זמן יש להם חיוך על הפרצוף, וכל זמן הם צוחקים, מסתכלים עליך צוחקים.
אה, בבודיזם. הבודיסטים צוחקים כל הזמן. שמת לב לזה?
כן,
אבל זה צחוק סיני. זה צחוק סיני. זאת אומרת, זה כאילו גם החיוך של הבודה. ראית את החיוך של הבודה? כן, מה זה החיוך הזה? זה חיוך אניגמטי כזה, נכון? כן, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להגיד. אני אמרתי, זה... תעלומתי. יש תעלומה בצחוק הזה. כאילו שהוא רוצה לומר, אתה רוצה לדעת, אז תדע שאין מה לדעת.
זה אבסורד.
כן, זה צחוק נורא.
אבסורדי, כן.
נכון, נכון. יש בבודהיזם איזה מין זלזול ברצינות של העולם הזה. טוב, בואו נמשיך. רק להגיד, אז שיהיה עולם הצחוק, מה שאמרו שאסור למלא צחוק פי בעולם הזה, נו מצד החורבן. כלומר, לפי המהר"ל, עוד לפני שיש חורבן הבית, גם אז יש עניין שלא לצחוק. שהרי אמרו, אסור שימלא צחוק פי בעולם הזה. ודבר זה משמע, אף בשעת בניין הבית אסור למלא צחוק פי בעולם הזה, עד שהעולם ישתמות בלא חיסרון. טוב, זה יכול, אפשר אולי קצת לחלוק על המהר"ל בזה, זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. אבל מה שראו לאדם מצד חורבן בית קודשנו ודיברתנו, אם אתה מדבר מצד חורבן הבית, אין מה לדבר. אם באנו לעשות כמו שראו להיות נוהג האדם, כמו שאמרנו, הרי לא היה נשאר לו חיים לגמרי. היינו מתים. כדי אמרן פרק חזקת הבתים, כשחרב בית באחרונה, רבו פירושים בישראל, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. אנשים אמרו, לא רוצים לאכול יותר, לא בשר, לא לשתות יין. נקבל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מים אתם אוכלים בשר, ואין שותים יין. אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על המזבח, ועכשיו בטל. ונשתה יין שממנו מנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. אמר להם, אם כן לא נאכל לחם, שכבר בטלו מנחות. ואז הם אמרו, בסדר, לא נאכל. אז הוא אמר, גם פירות, בגלל שמביאים ביקורים, גם זה לא נאכל. אז הוא אמר, לא תשתו מים מפני שיש ניסוך המים. אמרו אותו, אז מה נעשה? עד שתיקן, עד שתקו, פתאו שם השם, שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל העיקר, אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה, להתאבל. איזה נגזרה גזרה? להתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא, אמרו חכמים, אם אדם סד ביתו בסיד, משייר בו דבר מועד. וכמה? אמה על אמה. אמה, מה? אדם סד ביתו בסיד. שם צובע, צובע בסיד לבן. משאירים איזה אמה על אמה. אמר רב חסדא כנגד הפתח. אין שאירו את זה. עושה אדם כל צורכי סעודה, הוא משאיר בה דבר מועד. מה היא? כסה בארסנה. זאת אומרת, זה דל קטן. שנאמר, אם ישכחך ירושלים, תדבק לשוני לחכי. מה על ראש שמחתי? זה אפר מוקלה שבראש חתנים, כן? על הראש של החתן. כן, זה טעות. ויש עד היום הזה כמה מנעדות בעם ישראל עדיין שמים אפר על הראש של החתן. אמר לרב פפא לאביי, איך הם הנחלה? איפה הוא שם את האפר? אמר לי, במקום תפילין, שנאמר, לשום לבית ציון, לשום פאר תחת אפר, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה מנחמת ציון, שנאמר, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, עד כאן. הרי לך, כי הפרושים היו אומרים כי ראוי שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, מפני שהיו קרבים לגבי המזבח, וזה בשביל להודיע כי הכל הוא בשביל השם יתברך, ולא בשביל האדם, כי הבשר נברא שיקרב על המזבח, והיין לנסח אותו על המזבח. ולכך, אתה שאין מנסחין היין ואין מקריבין לבשר על המזבח, ראוי הוא שיתבטל האדם מאכילת בשר ומשתיית יין, אחר שבטל הקרבתו על המזבח. רק שאין גוזרים גזרה לציבור, רק אם רוב הציבור יכולים לעמוד בו, שאם אין רוב הציבור יכולים להתקיים, אין כלל כאן קבלת גזרה, שצריך שיהיו מקבלים הגזרה, הרוב, כאשר אין רוב הציבור יכולים לעמוד, אבל גם שרוצה איזה אדם מקבל דבר שהוא קשה, אין כאן קבלה, כי כן, כל דרכי התורה הוא מקבלה, ואין דבר בתורה שהוא כנגד האדם, הפך אי אפשר לגזור דבר שאין בו קבלה אל הרוב.
בגלות השבת?